פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגט, ויחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT ואוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
מועדים לשמחה.
התלהבנו, אנחנו מקליטים שלושה פרקים ככה, מהר אחד אחרי השני.
זה בגלל הקהל, הציבור, מתחיל לתת לנו פידבקים. עד עכשיו היינו בסוג של לופ סגור, וחשבנו שאנחנו רק מרוצים מהפודקאסטים שלנו, אבל פתאום קיבלנו פידבקים מאנשים, אז אנחנו קיבלנו מוטיבציה, מה שנקרא.
כן, אנחנו מתחילים ככה להגיע לאוזניים של הרבה חבר'ה, וזה כיף לשמוע פידבקים. אפילו שמעתי מפידבק ממישהי פה בכפר יונה שלא קשורה לטיפול ושום דבר איכשהו, זה הגיע אליה ושמע דרך גוגל פליי.
איזה יופי, איזה יופי.
כן, נחמד.
אז בסוף השידורים שלנו, הפיראטים, יקבלו תעודה, זה טוב.
כן, אייבי נתן, כל השלום.
כן,
טוב, כל אנחנו מקליטים את פרק 11 היום.
וואו.
יש לנו קצת חובות מפעם קודמת, דיברנו על ספק במילותיך, או על התנגדות למטרה באופן כללי, נשאר לנו קצת לדבר על התנגדות לתהליך, ואחר כך אולי קצת נחבר את הדברים ליום המיוחד הזה שמתחיל היום ב-6:10 בערב לתושבי תל אביב.
כן. חלק מהעולם כבר התחיל היום הזה, לא?
אני התייחסתי לתושבי תל אביב, אתה יודע, המדינה...
באוסטרליה כבר צמים נראה לי. אז בואו נדבר על התנגדות לתהליך. בואו נעשה חזרה קטנה על התנגדות לתוצאה. בסופו של דבר התנגדות לתוצאה זה בעצם התנגדות לתוצאה של הטיפול. שהמטופל לא רוצה את התוצאה, או שהמטופל מפחד מלהשיג את התוצאה, הוא לא יודע מה לעשות עם זה. או שהמטופל לא מאמין שהוא יכול להשיג את התוצאה. דיברנו על זה בפודקאסט שעבר. דיברנו על ספק, אחת המאזינות שלנו, שיותר מחוברת כנראה לגישה המוטיבציונית, דיברה על אמביוולנטיות, זה דברים שונים, אבל הספק או אמביוולנטיות הם בעצם אויב של הרצון של המטופל לשינוי. כי אם המטופל הוא אמביוולנטי והוא לא משוכנע שהוא רוצה את השינוי, אז או שלא יהיה, הוא ייקח מאוד מאוד לאט. זה לעולם לא מוחלט. נתקדם מהתנגדות לתוצאה לגבי התנגדות לתהליך. עכשיו...
כן, אני רק אומר ברשותך שלא נרחיב בקשר לתגובה. אי, כתבנו שם תגובה בתוך האתר, ואני חושב ש... היא עושה שכל, סך הכל נאמרו שם דברי טעם.
אני מסכים, אני רק מסכם סיכום קצר את ההתנגדות לתוצאה. התנגדות לתוצאה, המטופל לא רוצה את התוצאה, או לא משוכנע שהוא רוצה את התוצאה, לא מאמין שיכול להשיג את התוצאה, או מפחד מעצם השגת התוצאה. זה הכל דברים שגורמים למטופל להיתקע. אני בדיוק עכשיו לפניך סיימתי טיפול עם מטופל, ואנחנו בדיוק בשלב של הטיפול בהתנגדויות שלו לתוצאה, כי הוא רוצה מאוד את השינוי, אבל לא רוצה להכין שיעורי בית. אז בדיוק דנתי איתו בדבר הזה, כי מטופל שלא רוצה להכין שיעורי בית, יש לו התנגדות לתוצאה, והמחשבה שעולה לו בראש, הוא בודק את עצמו למה הוא לא רוצה להכין שיעורי בית, זה שיש לו איזה רצון לעשות סבוטאז' או חיבול בטיפול. אז בדיוק דנו בסוגיה הזאת, אבל אני שם את זה בצד. שיעורי הבית נותנים לנו הזדמנות להסביר גם טוב את מה זה התנגדות לתהליך. אז מטופל שלא רוצה את התוצאה, לא יכן שיעורי בית. למה לא לכן שיעורי בית? הוא לא רוצה את התוצאה. אני לא רוצה לרוץ מהאטון, אז למה שאני אצא לרוץ בכלל? עכשיו בואו נבין מה זה התנגדות לתהליך. התנגדות לתהליך, אני אגיד לכם משהו נורא פשוט, זה כל משהו לא התנגדות לתוצאה. סידרתי לכם את העניין. בתוך הטיפול...
היא הכנת שיעורי בית, להבנתי, יכולה להיות או זה או זה, נכון?
כן, כן. היא הכנת שיעורי בית. בדרך כלל, להתנגדות לתהליך, זה מטופל שמכין לך קצת שיעורי בית, או מכין לך אותם גרוע, או מחפף, או...
מעט לעט.
מעט לעט, או... בסדר? הוא רוצה את התוצאה, אבל הוא לא רוצה להכין את השיעורים, או מתקשה אחרי שום... יש טופל שלא רוצה להכין את השיעורים כאידיאולוגיה, כי הוא לא רוצה להכין שיעורים, כי הוא לא רוצה את התוצאה. אני לא רוצה ללמוד צרפתית, אז למה שאני אקרא את הספר בצרפתית? בסדר? עכשיו, בואו נתקדם לכיוון התנגדות לתהליך. התנגדות לתהליך זה אומר, כל ההתנגדויות שיש למטופל שהן בתוך התהליך הטיפולי. זאת אומרת, השיעורי בית קשים לי, המטפל לא מספיק טוב, אני לא מבין מה אומרים לי. אני אגיד את זה באנלוגיה של הרקדן, הרצפה העקומה. בסדר? דרך אגב, אבל זה לא רק זה, קשה להם. הם נדרשים לעבור תהליכים.
יש להם... לא מתאים לכולם. יש אנשים שבאמת רוצים לבוא לשכב על הספה ולדבר שעה, ולא אכפת להם לעשות את זה שש שנים. הם מאוד רוצים את התוצאה, אבל לא רוצים לעבוד קשה.
אני יכול להתווכח, רוב אלה שלא רוצים להתאמץ, לא רוצים את התוצאה. אבל אני יכול להתווכח על זה שעות עכשיו. מי שרוצה את התוצאה, מתאמץ. אבל יש המון פחד, יש המון חרדה, יש המון התמודדות, יש המון דברים שצריך לעשות, יש המון לסמוך, יש המון לשנות, יש המון אלמנטים בתוך התהליך שאני מתאמן לריצת המרתון, ואני רוצה להתאמן, ואני יוצא הדרך, קשה לי, אני מזיע. לפעמים אני נוקע את הרגל, לפעמים אני מתייאש, לפעמים הגוף שלי לא עומד בזה, לפעמים, ואתה בתור רצן, תגיד זה יותר טוב. לפעמים אני רץ כמה שבועות סבבה, ופתאום אין לי כוח ואני איזה שבוע מפשל והכושר שלי יורד.
חם, קר.
חם, קר, גשם. בדיוק. גשם, לגמרי, זה נפלא. חם, קר, גשם, זה נפלא. הוא רץ יותר טוב ממני והתייאשתי, אז הזקן בין ה-80 עקף אותי, בסדר? אז כל מיני דברים כאלה, ולכן הדרך המרכזית שלנו להתמודד עם התנגדות לתהליך היא החוזה הטיפולי. כי בתוך החוזה הטיפולי אני עושה תוכנית טיפול, ואני, באנשים פה שבאים מהתעשייה, גיל מכיר את זה כסטארט-אפיסט, ואני מכיר את זה, יש דבר כזה שנקרא SOW, the scope of work. בסדר? זה מה עושים? זה תוכנית העבודה, וככל שחוזה הטיפולי יותר מפורט, ככה אנחנו נוכל לטפל בהתנגדות לתהליך יותר טוב. ואז אני כותב עם...
אתה כמובן לגמרי צודק, אין ספק בכלל. אני, כשאני מסתכל על התנגדות לתהליך, אני מחלק את זה לשני חלקים. אני מדבר על תחזוקה מונעת, ואני מדבר על תחזוקת שבר. אני קודם כל רוצה למנוע התנגדויות לתהליך עוד לפני שיגיעו, שאני חושב ש... זה בדיוק מה שעושה החוזה הטיפולי, ואחר כך יש תחזוקת שבר כשהדברים צצים, כשלאורך התהליך פתאום נהיה קשה, כמו למשל כשמתחילים לדבר על חשיפות, או כשמגיעים למקומות יותר עמוקים. אז אני חושב שהחוזה הטיפולי שהתחלת לדבר עליו עונה לקטגוריה הראשונה של תחזוקה מונעת.
כן, נכון, אבל הוא גם בתחזוקת שבר, כי אני מוציא לו את החוזה ואני מראה לו, ואני אגיד לו, אחי, חתמת, אכלת.
כן, כן.
בסדר? ואני עושה להם את זה, עכשיו אדם חותם הוא עושה, כי אני לוקח אותו לרב אחר. אבל בסופו של דבר אני מסכים איתך לגמרי. אז כלי מרכזי זה, עכשיו אם אין לנו חוזה טיפולי מסודר שבו אנחנו כותבים, צריך להכין שיעורי בית, צריך לעשות הבנייה קוגניטיבית, זה כמה שבועות נעשה כך וכך, יומן אחד, שתיים, שלוש, חשיפות או אקטיבציה התנהגותית עם זה דיכאון, הכל צריך להופיע שם עם הערכה של הזמנים, וגם את המחירים של השינוי, ופה יש מסמך אב. התחזוקה השוטפת ומניעת שבר זה הטיפול עצמו, בסדר, כלי האמפתיה הוא מאוד מאוד חשוב, כי לפעמים מטופל באמת קשה. בסדר, עכשיו, ותכף זה יתחבר לנושא הבא של האשמת המטופל והקושי שלו, בסדר, אז כלי שהוא לא יעיל לטיפול בהתנגדות לתהליך, זה להאשים את המטופל שקשה לו. דרך אגב, קשה להם, חברים, מי שהיה פה בחרדה, מי שהיה פה בדיכאון, קשה לשנות הרגלים, קשה לשנות הרגלי חשיבה, לשבת על היומני מצב רוח לאדם חרדתי, ולהעלות את המחשבות שמייצרות חרדה, זה עבודה מאוד קשה. מאוד קשה. אקטיבציה התנהגותית לדיכאוני, זה מאוד מאוד קשה להם. שינוי, אדם מרצה שפתאום צריך לרצות פחות, או לתרגל אסרטיביות. זה נורא, נורא קשה, ולכן אנחנו עושים את זה. וזה בדיוק הדברים שגיל דיבר עליהם, בצעדי תינוק, עושים את זה לאט לאט, באמפתיה. עכשיו, כלי שאני מאוד מאוד חשוב שתזכרו אותו, טיפול, כמה שאני אומר לכם, צריכים לגמור 10 פגישות, 12 פגישות, 15 פגישות, אין דבר כזה. טיפול הוא רצף שהוא מתמשך ומתמשך כל עוד צריך. יש לנו את כל הזמן שבעולם. בסדר? כי הזמן, אם המטופל מרגיש לחץ, נוצרת התנגדות לתהליך, בסדר? ויש לנו את כל הזמן שבעולם, וטיפול הוא סוג של ריקוד. לפעמים רוקדים יותר מהר, לפעמים רוקדים יותר לאט, לפעמים לא רוקדים בכלל. בסדר? אנחנו מתאימים את הטיפול להתנגדויות, לתהליך, סליחה, לתהליך של המטופל.
את הקצב למטופל.
את הקצב למטופל ולטיפול, בסדר? ולפעמים יש כמה שבועות שאתה תקוע חבל על הזמן. לפעמים יש כמה שבועות שהמטופל קורו דברים לא טובים. אני אגיד לכם לגבי מטופלות, יש מטופלות שמשהו בין שבוע לעשרה ימים בחודש, יש הורמונים, שעושים שם איזשהו השפעה על הרגש שלהם, ולפעמים יש שבוע או שבועיים שהן בוכות לך, או הן מופרעות, לא כמופרעת, על ידי ההורמונים, וזה לא שבוע אולי שאפשר לעשות פה שינוי, אבל השבוע הזה עובר, ובשבוע כזה, שאישה טיפה יותר נסערת, אז בגלל עניינים הורמונליים, אז מיתים טיפה. יש לפעמים אירועים, בסדר? פיתרו, צעקו, השפילו, הילד לא עלינו, פתאום קרה לו משהו, אז המטופלים שלנו הם לא חיים בעולם דו-ממדי מושלם, שמחכה רק לפגישה איתך או איתך. ולכן אנחנו מתאימים את הקצב של הטיפול למטופל, התנגדות לתהליך, גם יכול להיות דברים שקרו למטופל, בסדר? בדיוק, הוא טופל, מאוד קרוב לאמא שלו, סיפורים אמיתיים, רב איתה. אישה בת 75, רב עם אמא שלו, והיא נתקעה איתו קשר, והיא לא מוכנה לדבר איתו, והוא כל החול על שמה שהיא לבד בקורונה. ופגישה שלמה, אתה עוסק בזה, כי האיש מרוסק, דבר מטופש, בן אדם בן, לא יודע, 40 ומשהו, בגלל שהוא לא מדבר עם אמא שלו, ואתה מפנים רוצה קצת להגיד, רגע, מה זה, זכרת? אבל לא, האיש הזה זה נורא, כל החיים שלו דיבר עם אמא שלו, היא נורא חשובה לו, פתאום מצוקה, נתקע איתו מגע, אז אנחנו עוצרים, וזה לא המטרה הטיפולית שלו, וזה בסדר.
ולפעמים גם לאורך תהליך טיפול, כשאנחנו לא מרגישים שמישהו רודף אחרינו, אז יהיו גם פגישות שהן פיור ונטילציה. זה גם קורה וזה בסדר. אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, דיברת על החוזה הטיפולי, והאמת זה משהו שאני מאוד אוהב לעשות מההשפעה של ברנס עליי, אבל בוא נראה קצת לפרטים ונספר למי שפחות עוקב אחרי ברנס, מה כולל ואיך עושים את החוזה הטיפולי?
תראו, זו שאלה שתמיד שואלים אותי המטפלים. ואני, במקרה הזה, לא רוצה לתת מתכון. כי אין חוזה טיפולי אחד שאני עשיתי שהוא דומה לשני.
לא, אבל מה הוא מכיל או מה הוא לא מכיל?
הוא מכיל, בסופו של דבר החוזה הטיפולי בא בשלב האג'נדה סטינג, או בשלב ההתמדות עם ההתנגדויות, שמטופל אחרי שמטופל לוחץ על הכפתור, לפני הזמנה, אחרי הזמנה, הזמנה ממש בהתחלה, אחרי שמטופל לוחץ על הכפתור, ואנחנו עוברים לשלב הכלים, אז המטופל אומר, אני רוצה להיפרד מהדיכאון שלי. מחירים של להיפרד מהדיכאון, זה אקטיבציה התנהגותית, זה הבנייה קוגניטיבית, זה להפסיק לרצות, זה להתמודד, בסדר? ובסופו של דבר, החוזה הטיפולי כולל בעיקר את המחירים של השינוי. בסדר? אז אדם דיכאוני שיושב בביתו, הוא לא לוקח אחריות, הוא חוזר להיות ילד, הוא לא לוקח סיכונים, הוא לא נפגע, הוא לא בחרדה. עכשיו, הדיכאוני, ברגע שאנחנו מורדים לו את הדיכאון, אני אמרתי לכם, אני תמיד אומר את זה, דיכאון זה אסטרטגיה לא יעילה, לא להיות בחרדה. בסדר? כי החרדתי ויש לה מתייאש, ואז הוא שם את צמיחת הדיכאון, כי אותו דיכאוני שכבר לא יוצא מביתו, אין לו סיבות להיות בחרדה, כי לא קורה לו כלום. ולכן בסופו של דבר, אחד המחירים של להיפרד מדיכאון, זה הפחד, או החרדה, או בסדר, דאגה יש לדיכאונים, אבל אין להם חרדה אמיתית, כי בעצם הם לא מתמודדים כלומר, או פחד. ולכן, ופה אנחנו כותבים בצד, בדף, בסופו של דבר, את אותם רגשות, שהמטופל יצטרך לכוות, את אותם דברים בעולם ההתנהגות שהמטופל יצטרך לעשות. עכשיו, בסופו של דבר, ואתם זוכרים, אני מדבר תמיד על מעגל הריפוי. תוך מעגל הריפוי יש את השלבים של הריפוי, את אותם טכניקות שאנחנו משתמשים בהן. עכשיו, יש טכניקות שאנחנו תמיד משתמשים בהן, כמו הבניה קוגניטיבית. אז אני תמיד מכניס להבניה הקוגניטיבית יומן 1, 2, 3. אני מעריך שצריך לעשות כמה עשרות יומני 3 כדי להתקדם. ללמוד טכניקה של הרפיה או הרגעה או מיינדפולנס ולתרגל אותה. כתוב statement of work, בסדר? מה עושים? בסדר? כתוב שם. טכניקות, אחר כך חשיפות, בניית סולם מימניות ואחר כך חשיפות. יש לנו 3 רמות של חשיפות, יש לנו חשיפות בקליניקה בסימולציה, יש לנו חשיפות ביחד איתי, בתוך החיים, אני מלווה אותו בוואטסאפ או בזום מהפלאפון שלו היום, אני לא יכול לצאת איתו לשטח, חלק מהדברים אני יכול לעשות אונליין, ואחר כך יש חשיפות שהוא צריך לעשות לבד בתוך החיים שלו, כי אחרי שהוא תרגל בסימולציה, תרגל איתי בלייף, הוא יוצא לעשות חשיפות בתוך החיים שלו, בסדר? אז זה כתוב שם. אם צריך טכניקות של החצנת קולות, אני מכניס עוד כל מיני דברים שאני חושב שהם תמיד עובדים לי, והכל כתוב שם בצורה מאוד מאוד מסודרת. עכשיו, קוראים פה כמה דברים לפני, והוא חותם על זה. ב', המטופל מקבל ודאות על כל הטיפול. דרך אגב, נספח, שהוא נספח נורא נורא חשוב לחוזה הטיפולי, זה הפורמולציה, המשגה. בסדר? לעשות עם המטופל, לראות פעם אחת איתו ביחד, איפה... זה מופיע גם במעגל הריפוי. ולראות פעם אחת ולתמיד, פעם אחת שחושפים לו סכמה, תמונות יסוד, הנחות בסיס, חוקים, ציפיות מוטות, ולשים מספח. עכשיו, אם אין את זה בשלב שהגענו להסכמה, אז אפשר להוסיף את זה אחר כך, אבל אז זה נכנס למטרה טיפולית. זה נכנס אחד למטרות של החוזה, בעצם לייצר את, את אותה פורמולציה, אותה המשגה, זה כלי מאוד מאוד חשוב. להראות למטופל פעם אחת את המשגה שכוללת בעצם את כל הדברים שאנחנו מתאים. וזהו, עכשיו זה, מזה, רק מזה אנחנו עוברים לכלים. לכלים שזה בעצם העבודה, הטכניקות, תנאי הקוגניטיבית, חשיפות, חברים חשיפות, חשיפות נורא חשוב. והמטופלים מראים הרבה התנגדות לתהליך ברגע שהם צריכים לעבוד עם הלשון של הנעל ולא עם הלשון של הפה.
לחוזה הטיפולי אני מוסיף מעבר לזה גם את רשימה, את כל רשימת התירוצים שאני מכיר, ממש את כולה, ואני מוסיף, אני מוסיף גם את הנושא של ביטולים. את הנושא של ביטולים, ולמד...
אני מגיע, אתה מגיע לגמרי, ומה למדת? סליחה גיל שאני קוטע אותך.
למדתי מברנס ושיניתי את הגישה שלי ממש לאחרונה בחודשים האחרונים, אני חושב שזה מאוד עובד. אצלי ביטולים שהם בתוך פחות מ-24 שעות משולמים מלא, אבל זה הדדי. זה הדדי, אם אני מבטל ב-24 שעות האחרונות, אני חייב טיפול חינם. זה ההנדשייק ביני לבין המטופלים שלי. כמובן שיש מצבים שבסוף לא מחייבים, אבל בעיקרון, ביטולים או אי הגעות זה התנגדות לתהליך, בהרבה מאוד מקרים.
אני הסנקציה שלי הרבה יותר גרועה ממך. אני פעמיים מבטלים לי, אני לא רואה את המטופל הזה.
גם אצלי.
אחרי פעם, אחרי... אני מבטל לי חוץ מ-24 שעות, אני לא רוצה ממנו שקל, אבל אני לא אפגוש אותו, ואני אומר לו את זה. ואני עומד בזה גם.
כתוב, כן. הדבר שאני חושב שהוא חשוב זה מה שנקרא לנופף בגזר. זה יכול להיות בעל פה, זה יכול להיות במעמד החתימה, אבל אני חושב שזה חלק חשוב מהחוזה הטיפולי.
לגמרי, נופף בגזר. אתה רוצה טיפה להרחיב על הכלי גיל?
לנופף בגזר, כמו שאנחנו מכירים את הביטוי מחיי היום-יום, אתה חותם פה על משהו שמחייב אותך, על משהו מאוד, מחייב אותך ל... לדברים שלא יהיו לך כיפים או קלים או, או, או מאוד מאוד זורמים, אתה מחייב את עצמך למשהו מורכב, אבל יש לזה, יהיו לזה פירות. אם תעמוד בכל ההתחייבויות שלך, וגם אני אעמוד בכל ההתחייבויות שלי, אז אנחנו נראה פירות. לא יודע תוך כמה זמן, אבל ה-CBT והכלים שאני יודע ללמד אותך, יאפשרו לך ליהנות מהתוצאה.
לגמרי, לגמרי. אז להגיד את האפסייט, את החיוב של התוצאה. אז כן, כן. עכשיו, ככל שהחוזה הטיפולי שלכם, עכשיו, למה אני אומר לכם שאני לא נותן לכם מתכון? בסדר? כי יש מטופל שחוזה טיפולי עם 70 עמוד או 30 עמוד יפחיד אותו. ויש מטופל שאם אני לא אעשה את זה עם 70 עמוד, הוא לא יתחייב, ולכן אני מתאים את ההסכם, עכשיו ההסכם הזה, למטופל, ההסכם הזה זה גם משהו נושם, אני יכול להוסיף לו דברים, בסדר? ולכן, אבל בסופו של דבר, אותו מסמך, עכשיו, כשאתם עושים את ההסכם הזה, אני עושה אותו כמו אצל עורך דין, יש שני עתקים, שני לא חותמים, והוא מקבל גם מעותק. בסדר? למטופלים שלי יש תיק, עם השיעורי בית שלהם, אני לא לוקח להם את השיעורי בית. ובתוך התיק שלהם יש גם את ההסכם הטיפולי. עכשיו בתקופת הזום זה קל, כי אנחנו שמים אותו בגוגל דוקס או בענן איפשהו. אבל יש הסכם, וגם אנחנו חותמים עליו פיזית, חותמים, סורקים, חתימה אלקטרונית, גם בעולם של הזום הזה נחתם הדבר הזה. אתם לא מבינים עד כמה ההסכם הזה יעזור לכם בחיים, ולמטופל לכם פחות. דרך אגב, גם כתוב שם התשלום, ושצריך לשלם בזמן, בסדר? אני לא עובד עם מטופל שלא משלם לי בפגישה עצמה. זה חלק מאוד מאוד חשוב שהמטופל ישלם בפגישה או בסוף הפגישה. זה חלק מוטיבציוני, כדי שהוא יקשר. כי אם אבא שלו מעביר לך את זה בטיפול אשראי פעם בחודשיים, אז עובד פה אלמנט מאוד מאוד חשוב של להבין מה המשמעות של הדבר הזה. אז התשלום הוא גם מאוד מאוד חשוב. והוא גם מופיע בהסכם, בסדר? עכשיו, ואני מייצר את זה בכתב יד, אין לי מסמך כזה ונוטריוני, אנחנו כותבים את זה ביחד, שוב, אפשר להקליד את זה בעולם של הזום, אבל הוא נכתב ביחד איתו מהשורה הראשונה. זה לא שאני מביא לו, שאני שוכר דירה, יש כזה חוזה סטנדרט כזה, שאתה מוריד מהאינטרנט ואף אחד לא קורא אותו, כל החותמים עלינו, זה לא המקרה. זה הסכם שכותבים אותו מהמילה הראשונה ביחד. האקט הזה גם מאוד מאוד חשוב. ואפשר לעשות אותו מסע ומתן, יכול להיות שיגיד לך, עכשיו, ככל שיש לך יותר מסע ומתן איתו, מצבנו הרבה יותר טוב, סיבת שיש רציני. בסדר? הוא מטופל שאומר, כן, כן, קבל הכל, יש התנגדות לתוצאה אולי אפילו. בסדר? ואם הוא מתחיל להתווכח לך, לא, וזה, זה מצוין, זה איש שבאמת רוצה שינוי, איש שבא לעבוד, כי הוא נלחם כרגע. ואז אותם ספקות או לא. בסדר? אז אנחנו דנים עכשיו, חברים, באמת, אם תטפלו נכון בהתנגדויות, הטיפולים שלכם הצליחו, באחוזים מטורפים. הטכניקות הן תמיד אותו דבר. ה-CBT הוא אחת השיטות הגדולות והדגולות בעולם, או שהמין האנושי פיתח אותם, בגלל הפשטות המזעזעת שלה. כי זה תמיד אותם שיטות. וכל המלחמה הוא על המוטיבציה של המטופל לשינוי, בסדר? כי ברגע שהוא רוצה והוא משתמש בכלים המדהימים שלנו, בתוך כמה מפגשים מאוד בודדים משתפר מאוד, כי קל מאוד להפסיק להאמין לאותם שטויות שרוצות לו בראש. אם הוא רוצה, קל ללמוד את המנטרות, קל לעשות חשיפות, קשה, כאילו, וזה קל, כל אחד יכול לעשות חשיפות. פשוט יוצא לרחוב עם משך אחד לחברות. ואקטיבציה התנהגותית זה תכף סופר קלה, החצנת קולות. התכניות שלנו נורא נורא בסיסיות, נורא קלות, והן עובדות נפלא למי שרוצה. רוב הטיפולים נכשלים, כי המטופלים לא רוצים באמת השינוי. בסדר, או יש להם התנגדויות לתהליך שהן לא מטופלות, כי המטפלים שלהם חלשים ולא עומדים על זה שהם צריכים להכין שיעורים כמו שצריך ולא מדייקים אותם. בסדר, אתם צריכים להיות כמו מורה לבלט רוסית שאתם מגיעים לכלים. אמיתי, אני מאוד קפדן עם המטופלים שלי, מאוד קפדן, ברמה של הניואנס, ברמה של הסמנטיקה, ברמה של המילה. כמו אותה קריקטורה של המורה של התאמנות הקרקע של הישראלים, הרוסיה הזאת, תהיו כאלה עם המון אמפתיה, אבל אתם צריכים להיות מאוד קפדנים בעבודה הקוגניטיבית, מאוד קפדנים בעבודת החשיפות, כי אחרת זה לא עובד, בסדר? זה אימון, אימוני לחלוטין, בסדר? זה אימוני לחלוטין, אתם טכנאים בכלל שם. אתם אומנים בטיפול בהתנגדויות, אתם טכנאים בשימוש בכלים. ממש ככה. ממש ככה.
כלים נוספים להתנגדות לתהליך?
אני לא מכיר.
פרדוקסיקל אג'נדה סטינג, אתה רוצה שנדבר?
זה התנגדות לתוצאה יותר, פרדוקסיקל אג'נדה סטינג, אבל אתה יכול לדבר על זה, כן. אני לא מקשר את זה כל כך להתנגדות לתהליך, אני מקשר את זה יותר להתנגדות לתוצאה, אבל תדבר, אולי יש לזה איזה קשר שפספסתי.
האג'נדה סטינג שאנחנו מכירים מעטים, בעצם מדברת על משהו אחר מאשר לדבר על מה הולך להיות בפגישה. מדברת על בעצם על טיפול בהתנגדויות. אנחנו רוצים לייצר מצב, אני לא אכנס לתוך הכלי כולו עכשיו, אנחנו עושים אותו בצורה פרדוקסלית, גורמים למטופל, בסופו של יום להסתכל, שני דברים, אחד, להסתכל על הרווחים שיש לו מאותה בעיה שהוא מציף, מאותה בקשה טיפולית, מה הדברים הטובים שקיומה של אותה בעיה בעצם אומרת עליו, הדברים הממש ממש טובים שהבעיה אומרת עליו ברמת האופי, ברמת האישיות, ברמת הסלף, אם נדבר פרוידיאנית רגע, ואחרי שאנחנו מוצאים מספיק כאלה, אני בהדרכות שלי לסטודנטים מדבר על המעבר מכפתור הקסמים לחוגת הקסמים, אבל בגדול אנחנו רוצים להביא אותו, לשכנע אותנו שהוא רוצה בכל זאת להשיג את המטרה, למרות כל אותם רווחים, ואנחנו מסכימים ביחד שאנחנו לא רוצים למחוק את הבעיה, אלא רק להוריד את המינון שלה. כשאנחנו מורידים את המינון שלה, מסכימים איתו שלא צריך למחוק את הבעיה, אלא רק להוריד את המינון שלה, המון התנגדויות נעלמות מעצמן. זה אחד. שתיים, הוא לומד לאהוב את עצמו עם הבעיה, כי נניח זה שיש לי פחד מעליות, כי אני מפחד שאני אתרסק למטה ואשאיר את הילדים שלי בלי אבא, זה אומר עליי שאני אבא טוב. זה אומר משהו על הערכים שלי, ואני פתאום פחות כועס על עצמי. וכשאין כעס עצמי, אין האשמה עצמית, יותר קל להתפטר מהבעיה. ואז אני מסכים עם עצמי, ועם המטפל שלי, שאני לא רוצה למחוק את הפחד לגמרי, אלא רק להוריד אותו מ-100% ל-30%, שזו אותה חוגת קסמים. וגם פה הורדתי מראש הרבה התנגדויות שיבואו אחר כך.
זה מעולה. אני עושה את חוגת הקסמים קצת שונה. אני, כשאני עושה את הטבלת רווח והפסד, אני אומר למטופ... אני מאמין במחשבה, סתם דוגמה, ש... אמא שלי דוחה 80%. זה לא אפקטיבי כי אני מתרחק ממנה, אבל אני לא רוצה להתרחק מאמא שלי, אני רוצה לשמור סטטוס קוו אפילו להתקרב, אני רוצה להוריד את האמונה ל-30%. אז אני עדיין עושה את כפתור הקסמים, אבל המטרה היא להגיע ל-30%. זה אותו דבר.
זה אותו דבר. אתה לא אומר חוגה.
נכון, כי מצאתי שחוגת הקסמים קצת מבלבלת אותם, אבל מה שאמרת הוא סופר מדויק ונכון. כי רוב המטופלים שלנו לא רוצים, שוב, הם לא רוצים לוותר לגמרי על אותה בעיה, כי לבעיה הרבה...
עוד לפני כן הם כועסים על עצמם מאוד, על החרדות שלהם או על הדיכאון שלהם, הם מאוד כועסים על עצמם, וכשאני כעוס... לא, לא?
נעלמת וחזרת, עכשיו חזרת.
התחלתי לומר שעוד לפני זה שהם לא רוצים להעלים את הבעיה לגמרי, הם מגיעים אלינו כשהם מאוד מאוד כועסים על עצמם, הם מלאים בהאשמה עצמית, הנושא של החלק השני של הפודקאסט שלנו.
נכון.
וכשאני במצב רוח כזה, הרבה יותר קשה לי לייצר שינוי. וברגע שאני מקבל את עצמי עם הבעיות שלי, הרבה יותר קל לי להיות פתוח לשינוי.
לגמרי, אני מסכים איתך, ופה זה אומנות, בגלל זה אמרתי, בדיוק מה שאמרת זה נכון, טיפול בהתנגדויות זה אומנות, השאר זה טכנאות, וזה בדיוק אומנות.
יש שתי אומנויות, טיפול בהתנגדויות ואמפתיה, שזה הבת של טיפול בהתנגדויות.
נכון, אבל אי אפשר לטפל בהתנגדויות בלי אמפתיה, כי הכלי של אמפתיה הוא מרכזי.
אי אפשר לטפל בלי אמפתיה.
נכון, ואמפתיה זה אומנות, וטיפול בהתנגדויות זה אומנות, והשאר, אל תהיו אומנים, תהיו טכנאים. כי אם תהיו אומנים, אתם תפשלו. תהיו ממש טכנאים, אל תהיו יצירתיים שם יותר מדי. תהיו יצירתיים בחשיפות, אבל לא בכלים. טוב, אז בואו נתקדם, כי אנחנו מתקדמים ליום כיפור, ואני מתחיל לקבל פה מבטים זועמים מהסביבה, שאני עוד מעט מפר כיפור.
יש לנו עוד שלמות, אבל צריך להספיק לאכול מספיק.
לאכול, להכין. אני רוצה לדבר על ה... רגשות שקשורות לחג הזה, בסדר? אז יש לנו את רגש האשמה, רגש האשמה, בסדר? בגלל זה אנחנו רוצים לבקש סליחה, יש לנו את רגש החרטה, בסדר? קצת בושה, אתה מסכים איתי? כאילו יש עוד רגשות קשורים ליום כיפור.
רב.
כן, זה רגש, זה תחושה. וזה אצלי דבר קבוע, זה לא קשור לחג, אני תמיד רעב.
אני חושב שיום כיפור קיים בשביל להקות על חטא, לבקש סליחה, הרבה פעמים יש בזה בושה, כמו שאמרת, וכמובן חרטה והאשמה עצמית, לפעמים גם האשמת האחר.
עכשיו, אז בואו נדבר על, נתחיל אחד אחד, נדבר על רגש אשמה. בסדר. דרך אגב, הרגשות שאנחנו מדברים עליו ביום כיפור, הם כולם רגשות בין אדם לחברו, בסדר? אני מתנצל, אני מבקש סליחה על דברים שעשיתי לאנשים. עכשיו, רגש האשמה הוא רגש מאוד מאוד חשוב לקיום האנושי, בסדר? אנשים שלא חשים אשמה או בושה, אתה יודע איזה מין אנשים הם?
כן, אבל אני לא אתן דוגמאות, זה לא פוליטיקלי קורקט.
כן, נכון, הם פסיכופטים. הוא מתכוון לראש הממשלה שלנו, אבל אנחנו לא נדבר על זה. הוא לא פסיכופט, הוא סתם נרקיסיסט פשוט. ואנשים שלא חווים אשמה, הם אנשים שיכולים לעשות המון נזק לכם. הפסיכופטים לא חווים אשמה, בושה. הפסיכופט יכול לראות במישהו, והלך לאכול פלאפל וגלידה ומבסוט, ולהיות עם אשתו ולהיות אבא לילדים שלו. אבא פסיכופט...
זה מספיק לאכול פלאפל וגלידה כדי להרגיש אשמה.
והאשמה הוא רגש שתפקידו לסמן לנו שאנחנו עושים משהו לא בסדר. הוא רגש סופר חשוב. כמו כל הרגשות, הוא רגש מאוד מאוד טוב לנו, אבל רוב האנשים מוצאים את האשמה מפרופורציה. ויש אנשים שמייצרים אידיאולוגיה להרגיש יותר מדי אשמה, וזה מייצר להם חיים מאוד מאוד לא מאושרים. אני תמיד קורא זה לשפוך את התינוק עם המים, בסדר? אני ישר השם. אני השם תמיד, שיר כזה של הבחור מטיסנר. אני השם, אני השם תמיד.
בוא נסכים שגם האשמה, האשמה עצמית וגם האשמת האחר, הם רגשות לגיטימיים כל זמן שהם לא הופכים לעיוותי חשיבה.
כל הזמן שהם לא הופכים לעיוותי חשיבה, וכל הזמן שהם לא מציפים אותנו, מפרים לנו בתפקוד. בסדר, זה רגע שתפקידו לשמור על ההתנהגות שלנו, רגע שהאשמה והאשמה, תפקידם לאפשר לנו לחיות קהילה, בחברה. האדם הוא התפתח בתוך להקה, בסדר? ואם אני מוריד פליק בטעות לחבר אחר מתוך השבט, אני טוב שאני אגיד קצת השם, אם לא את יודע, אני יכול לשבור את העצמות של הילדים, ואני רץ לצוד את הממות הענק. ולכן בסופו של דבר, אשמה הוא רגש חיובי. האשמה כנ"ל, בסדר, אם מישהו עושה לי משהו לא בסדר, טוב לי להאשים אותו. בסדר, ולכן אשמה והאשמה הם רגשות מאוד חשובים, אנחנו רוצים לשמור אותם בפרופורציה, אנחנו רוצים לוודא, ומה שאתה אמרת, עיוותי חשיבה, שהמחשבות שלנו לגבי הרגש הזה, הן לא מחשבות שמעצימות אותו. בסדר, שאין בהם עיוותי חשיבה. זה בסדר להגיש קצת אשם, עשיתי לא בסדר. משהו לא בסדר. זה לא בסדר, להגיש מאוד מאוד אשם, אם אולי עשיתי משהו לא בסדר. אותו דבר מהאשמה, יש אנשים, דרך אגב, זה עיוותי חשיבה, אשמה והאשמה. מה שאתה אמרת, זה עיוות חשיבה אחת. האשמה, אותו דבר, הוא רגש שתפקידו חשוב, כי מישהו עשה לי עוול, טוב שאני אשיב אותו. ושוב, לבטא האשמה בצורה מאוד מאוד יעילה. דרך אגב, בכלים שאנחנו לומדים מדייוויד ברנס, בתקשורת יעילה, אנחנו לומדים להתבטא או לדבר אחד עם השנייה או אחד עם השני בצורה לא מאשימה. זאת אומרת, כשאני מאשים, אני יוצר אצל הצד שני אנטגוניזם, ואני ישר יוצר אצלו התנגדות. הסכמה היא כמובן כלי הרבה יותר טוב בתקשורת בין אישית מי. אתה חתיכת אפס, בסדר? בסדר? ולכן אנחנו, כלי האשמה, אנחנו דרך אגב שם מבקשים סליחה, שאנחנו מאשימים יותר.
אגב, כשאומרים לי שאני חתיכת אפס, אני באמת נעלב, כי זה אומר שאני אפילו לא אפס מלא. אני רק חתיכה שלי.
וזהו. אני לא, אני מבסוט, כי סוף סוף מזכירים לי מי אני באמת. בתור אחד עם האנשים בערך עצמי נמוך, אומרים, אוהבים שקוראים להם אפס, כי זאת אומרת, זה האמת, כנראה, אתה יודע. סוף כל סוף אחד שמכיר אותי. וזהו. אז עכשיו, בוא נעבור רגע לרגש הכעס. בסדר? רגש הכעס הוא גם רגש שגורם לנו המון נזק למין האנושי, כי האדם לא יודע לכעוס. בסדר? אנחנו כועסים בצורה לפעמים לא מבוסתת, ואז אנחנו נורא מצטערים על זה, ואנחנו גם פוגעים.
אופס, התנתקנו כזה. יגאל, בדקה 41, קפאנו.
נראה לי יום כיפור רומז לנו.
כן, חזרנו סוף סוף. התחלנו לדבר על הכעס.
הכעס תפקידו הוא להעביר מסר שעושים לנו עוול. הוא רגש סופר חשוב. עכשיו, בני אדם, בגלל שאנחנו מחונכים, שלפעמים אסור לכעוס או לא טוב לכעוס, בית ספר עושה לנו את הסוציאליזציה הזאת או ההורים, אנחנו הרבה פעמים גורם כעס בפנים. וכעס שאנחנו לא מבטאים אותו, זה מייצר לנו המון המון נזק הרבה פעמים. אבל לפעמים אנשים מתפוצצים, אחד הדברים של כעס שאתה לא יודע לבטא בצורה נכונה, שאתה מתפוצץ ואז אתה פוגע במישהו אחר, שוב נחזור לזה שצריך לבקש ממנו סליחה, או שאם אתה לא כועס, או שאתה משאיר את הכעס בפנים, אתה פוגע בעצמך. ואז זה הופך לייאוש או לדברים אחרים. לכן חשוב מאוד להביע כעס בצורה מדודה, אבל בזמן אמת.
ולהכיר בו, להכיר בו. כעס זה אחד הרגשות שכאנשים וכמטפלים הכי קשה לנו להכיר בקיומו. בין אם להכיר בקיומו של הכעס של המטופל כלפיי, או בכעס שלי כלפיו. אחד הרגשות שהכי קשה לנו להכיר בהם.
עכשיו, אם אני כועס על המטופל, אני על פי כללי האמפתיה מחויב להביע את זה בפנו. אז אתה המטופל הכי מטומטם והכי דביל שהיה לי בחיים ועוף לי מהחדר. כן, לא. אבל אני קצת כועס. זה קצת מכיס אותי שלא... הנה, עכשיו היה לי את המטופל הזה. קצת מכיס אותי, הוא לא הכין שיעורי בית בפעם השנייה. אמרתי לו, זה קצת מכיס אותי שאתה לא מכין שיעורי בית. אני לא עובד עם מטופלים שלא עושים שיעורים. וזה נכון, כי זה מכיס אותי, הוא מבזבז את הזמן. יכולתי לשבת עם הילדים ועם אשתי ולקלף עכשיו גזר לצימס של הארוחה. עכשיו, מה?
פולני.
מה אני אעשה? הקיגל כבר בתנור. אז אני מחויב את הכעס, עכשיו, ולכן בתקשורת יעילה אנחנו מוצאים כעס, עכשיו שוב, אם מתפוצץ על הכעס, אז עכשיו אנחנו עושים יום כיפור כדי להתנצל. עכשיו, הרגש הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא חרטה. בסדר, שוב, רגש החרטה, אולי יש לו דמיון מסוים לרגש האשמה, הוא רגש מאוד מאוד חשוב בתפקוד החברתי שלנו. בסדר, כי אם אני עושה משהו רע למישהו, אני רוצה להתחרט כדי ללמוד לכך. הרבה אנשים אבל הופכים את החרטה לאידיאולוגיה, בסדר? הוא ישר מתחרט והוא משפיל את עצמו, וחרטה הוא רגש חשוב לשיים אותו, להרגיש אותו, הוא רגש סופר חשוב בתוך תקשורת אנושית. עכשיו אני מתחבר לרגש שעושה לנו את הכי הרבה נזק למין האנושי, שזה רגש אכזבה עצמית. בסדר, אותם הרבה אנשים מכל מיני סיבות מאוכזבים מעצמם. אז אני יש לי איזשהו... תכונה כזאת בזמן האחרון, שבהרבה טיפולים אני פתאום מגלה עם המטופל שאחד הבעיות שהכי הרבה מייצרות לו נזק, זה האכזבה עצמית שיש לו מעצמו, וזה בבסיס הפרעת ערך הרבה פעם. בסדר? והמטופלים הם הרבה פעמים נורא נורא קשים עם עצמם. בסדר? תזכרו שאחד הבעיות הגדולות של חלק גדול מהמטופלים שלנו, שהם נורא קשים עם עצמם, נורא שיפוטים, שופטים את עצמם. איך אומר, יש את הטכניקה שדייביד נלמד אותנו של הדאבל סטנדרט. שהמטופל לא היה עושה לעצמו משהו, הוא לא עושה לחבר שלו מה שהוא עושה לעצמו, זה כלי נפלא דרך אגב.
הוא מתאים לאנשים מהפרופיל הראשון שדיברת עליו.
שזה מי זה?
אתה צריך להיות אדם מספיק אמפתי כדי שאפשר יהיה להשתמש בכלי הזה איתך. אחרת אתה טיפול על החבר הדמיוני או האמיתי שלך באותה מידה.
אני מסכים איתך, אבל בסופו של דבר, שאני עושה את ה... תכף אני דבר על תכף של דאבל סטנדרט, ואני צריך לקנח, אנחנו חסרי חמלה לגבי עצמנו. זאת אומרת, זו הנקודה שרציתי להיות. אנחנו קשים, ואנחנו לא... אין לנו חמלה על עצמנו. אנחנו... שישב איתנו חבר, והוא יספר לו דברים, אנחנו לא נגיד לו דברים כל
כך. אנחנו הרבה יותר קשים עם עצמנו מאשר עם אחרים, ואנחנו גם חושבים שזה הדבר הנכון לעשות. לא יודע אם הספקת לשמוע אותי.
הספקתי. אמרת בהחלט על החסרי חמלה, נכון?
אמרתי שאנחנו הרבה יותר קשים עם עצמנו מאשר עם אחרים, ואנחנו גם ברוב המקרים חושבים שזה הדבר הנכון לעשות.
לגמרי. ובוא, ליום כיפור הזה, ניקח לעצמנו רגע חשבון נפש, ובוא נמחל לעצמנו, בסדר? בוא לא נמחל, נמחל לאחרים זה נפלא, בוא נמחל לעצמנו. בוא נהיה יותר רכים עם עצמנו, בוא נקבל את עצמנו, בוא נאהב את עצמנו, בוא נפסיק להאשים את עצמנו, בוא נתאכזב פחות מעצמנו, ותראו איך יקרה איזושהי תופעת לוואי כזאת מוזרה, יפרוץ החוצה האושר, שהוא חלק מהאהבה עצמית. אז באמת, תנצלו את הזמן, ודיברנו על אשמה ובושה וחרטה, תפסיק ליום אחד להאשים את עצמך, תפסיק ליום אחד להתבייש בעצמך, תפסיק ביום אחד להתחרט על המעשים שעשית או לא עשית. תקבל את עצמך, עם המון חמלה, המון חמלה. כי אתה הבן אדם הכי טוב שיש לך. אין לך מישהו אחר. בסדר, אתה תקוע בתוך הדבר הזה.
אני יודע שמזמן לא טסת, גם אני לא. אבל אולי אתה זוכר בהוראות הבטיחות, כשלפני ההמראה, מה מדריכה הדיילת או מדריכה הדייל שעושים עם אותן מסכות שיורדות במקרה חירום?
כן.
מי שמים קודם?
לעצמך.
אנחנו לא נוכל לעזור לאחרים אם לא נדע להתמודד עם עצמנו ולעזור לעצמנו ולקבל את עצמנו. אז אם אנחנו רוצים להיות מסוגלים לעזור לאחרים, אנחנו צריכים א', לעזור לעצמנו.
זה מטאפורה מדהימה. זה מטאפורה מדהימה, ושהמסכה נופלת, תשימו את הכל לעצמכם, תיקחו אוויר, אבל באמת, תסתכלו במראה, ופשוט תביאו חמלה על עצמכם. גם הטיפוס הזה שאתם רואים במראה, אתם שונאים אותו, כי הוא חתיכת פשלנר, והוא אשם, והוא מתחרט, ואני לא יודע מה, תראו לו חמלה. כמו שהייתם מראים לחבר שלכם במצוקה. ובאמת, אם תפסיקו, או תורידו את רמת האשמה העצמית שלכם, ותפסיקו כל כך להתבייש במי שאתם, ותקבלו את עצמכם as is, ותפסיקו להיות קשים איתכם, 99.9% מהמטופלים שלי, הם קשים מדי עם עצמם. ולט את בי, וזו התחלה נפלאה, ואנחנו, אני חושב שאם תצליחו לקחת יום כיפור הזה, ואני מניח שגיל עוד מעט יעלה את הפודקאסט הזה, שלפני יום כיפור,
אני בהחלט אעשה מעמד שנעלה אותו לפני הכיפור.
ופשוט תחמלו לעצמכם, תסלחו לעצמכם, ותהיו עם עצמכם, זה המסר המרכזי שרציתי להעביר לכם היום.
לגמרי. אני רוצה להזכיר שחרתה, אם משנים לתקופה את הניקוד, היא נהיית ממש חרתה, אנחנו לא רוצים לחרטט את עצמנו. יאללה, מה חתימה טובה, יגאל?
מה חתימה טובה, גיל, ואנחנו ניפגש, נשתמע בהקדם. יאללה, תודה, יקדם. ביי.
ביי, ג'וי.
תודה.